חושך ירד על ה-Late Night. כתבתה של חגית גינסבורג, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. גם אם עוברת עליכם תקופה קשה, אתם לפחות יכולים להתנחם בכך שאתם לא ג'יימס קורדן. בשבועות האחרונים, מנחה ה-Late Night, שעד לא מזמן הסתובב בהוליווד מדושן עונג, עטוף באהבת הקהל, וחשוב מכך, הבוסים, לא מצליח לזכות ברגע של שלווה. בשבוע שעבר עלתה בשירות הסטרימינג של אמזון, הסדרה החדשה בחיכובו, Mammals, שגרפה ביקורות גרועות. חמור יותר, לפני כשבועיים, מצא את עצמו בעיצומה של פרשת העתקות. בדיחה שסיפר במונולוג הפתיחה שלו ב-Late Night Show על השתלטות אילון מאסק על טוויטר, נשמעה דומה להפליא לבדיחה של ריקי ג'רוויס מהספיישל שלו, Humanity מ-2018. אם אתה הולך לכיכר העיר ורואה שם שלט, שיעורי גיטרה, אתה לא מתחיל לכעוס, אבל אני לא רוצה שיעורי גיטרה. אתה ממשיך ללכת, השלט הזה לא בשבילך. אחרי שיוזרים זיהו את הגניבה, צייץ קורדן מחשבון הטוויטר של התוכנית. בהסך הדעת, סיפרתי אתמול בדיחה של ריקי ג'רוויס. היא מבריקה, כי היא בדיחה של ריקי ג'רוויס. אתם יכולים לצפות בכל הספשיילים שלו בנטפליקס. וחתם בראשי התיבות שלו, J.K. ג'רוויס הגן על הקולגה שלו. למרות שמועות שהשניים מסוכסכים ולועגים זה לזה באופן קבוע, ג'רוויס אפילו הקדיש לקורדן בדיחה כשהנחה את גלובוס הזהב 2020 ואמר, השנה ראינו את ג'יימס קורדן כפוסי, חתול, גדול, והוא גם השתתף בקאטס, וטען שהוא מניח כי אחד הכותבים סיפק לו את הבדיחה הזו. אלא שגם הסנגוריה של ג'רוויס לא תושיע את קורדן, שעתיד לפרוש באפריל 2023 מהנחיית התוכנית של רשת CBS, מאחר שהדימוי הציבורי שלו נסדק קשות. מי שבמשך שנים ניסה לשוות לעצמו פרסונה טלוויזיונית מלבבת, התגלה לפתע, בחודש אוקטובר האחרון, כדיבה מהגהנום. השינוי הגיע כשמסעדת בלטזר, הניו יורקית, פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה כי קורדן הוא אישיות לא רצויה בשטחה. אחרי אירוע שזכה לכינוי אומלט גייט, אשתו של קורדן הזמינה אומלט מחלמונים בלבד, אולם במנה שהוגשה לה, הבחין בעלה בצבע לבן של חלבון בשוליים. המנה הוחזרה. אך כשנשלחה מהמטבח פעם נוספת לשולחן, הפעם ללא קמצוץ חלבון, היא הגיעה עם הום פרייז במקום הסלט שהוזמן. זה כבר היה יותר מדי עבור הקומיקאי הבריטי, והוא עליו בצוות המסעדה בשאגות רמות. קורדן עוד ניסה להסביר את עצמו בתוכנית וסיפק התנצלות צולעת, שבמסגרתה סיפר מה קרה מהצד שלו. מלמלתי הערה סרקסטית שלא הייתי צריך להגיד, על כך שאבשל את זה בעצמי. כשקראתי את הפוסט של המנהל, מיד השגתי את המספר שלו והסברתי לו כמה אני מוטרד מכך שמישהו נפגע ממשהו שעשיתי. אני מקווה שיתנו לי לחזור למסעדה יום אחד, כדי שאוכל להתנצל פנים אל פנים. זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. בדומה למה שהתרחש לפני כשנתיים עם אלן דה ג'נרס, כשעוד ועוד סיפורים מכוערים על אודותיה צפו ברשת וניפצו את הבועה, לכל מי שחשב שמדובר בנופת הצופים שהיא מתיימרת להיות, גם במקרה הזה צצו כבר בעבר הלא רחוק עדויות שונות באתר Reddit ובטיקטוק על מפגשים לא נעימים עם קורדן ונטייה דיוואית בוטה מצידו. הרבה לפני שהדבר זלג לתקשורת המיינסטרים. היוזר דילברט בטיקטוק למשל, שעבד באספקת מזון לסלבס באירועים שונים, סיפר על הלחץ שהופעל עליו באירוע מפגש עם מעריצים שנערך לכבוד קורדן כדי לספק לו לחם ללא גלוטן, וכיצד קורדן ביטל לבסוף את המפגש עם המעריצים בגלל שלא נמצא עבורו לחם כזה. כשקורדן התארח באתר רדיט ב-2019, יחד עם הצוות שלו מהתוכנית קרפול קריוקי, הוא פתח שרשור בסגנון שאלו אותי כל דבר, עשרות ומאות תגובות האשימו אותו בהתנהגות דוחה, כולל סיפור על תקרית נוספת שלו מול צוות עובדים במסעדה, בזמן שישב בה עם הרי סטיילס. למעשה, ברשת אפשר למצוא שלל מאמרים שמסכמים מדוע אנשים כל כך שונאים את קורדן, בין היתר, משום שהוא מזייף את האישיות הנחמדה שלו ומתנף על כל מי שמסרב להגיע לתוכניתו. גם העובדה שסיפר בדיחה על השורדות של הרווי ויינשטיין, ב-2017, לא עזרה לו. זה לילה יפהפה ב-LA, כל כך יפהפה שהרווי ויינשטיין כבר הזמין אותו לחדר במלון שלו. מי שמודאג מעתידו הכלכלי של קורדן אחרי הפרישה, מוזמן להירגע. בימים אלה האיש שחתום על פורמט קארפול קריוקי, מציע למכירה את ביתו בלוס אנג'לס בסכום שקרוב ל$10 מיליון, ומתכוון לשוב למולדתו בריטניה כדי לחקור אפשרויות אומנותיות אחרות, לדבריו. כנראה שקורדן לא יחסר לצופים בבית, לא רק משום שהוא מסתמן כטיפוס בלתי נסבל, אלא מכיוון שמוסד מנחה הלייט נייט, תקן טלוויזיוני שנחשב ליוקרתי ונחשב במיוחד, הולך ומתערער בשנים האחרונות, לצד התוכניות שבעצמן מאבדות מערכן ככל שאימפריית הסטרימינג הולכת ומתעצמת. גם טרבר נועה הודיע שיעזוב את הדיילי שואו של רשת קומדי סנטרל בשנה הבאה. רשת TBS ביטלה את ה-Full Frontal with Samantha B. הצמד דזוס אנד מרו נפרדו ופרשו מהנחיית הלייט נייט המצליחה שלהם ברשת שואו-טיים, וברשת NBC שוקלים לראשונה זה 70 שנה להקדים את שעת השידור של ה-Tonight Show בהנחיית ג'ימי פלון ל-10:30, כשעה מוקדם יותר מהשעה הקבועה שלה ב-11:35. אם זה לא מספיק, לפני כמה שבועות ההשטג ריפ ג'ימי פלון הפך לוויראלי בטוויטר, שעה שהוא לגמרי בחיים. גם אצל המתחרה העיקרי של פלון, ג'ימי קימל מרשת ABC, המצב לא מזהיר. אפילו דונלד טראמפ לאג לו בעצרת בחירות לפני כמה שבועות, שהתוכנית שלו מתה משום שרפובליקאים הפסיקו לצפות בה. לא שדבריו של טראמפ הם מקור להישען עליו, אבל קימי עצמו הודה שיש בכך מידה מסוימת של אמת. בריאיון לפודקאסט Naked Lunch אמר קימל שבעבר הוא נחשב למנחה הלייט נייט האהוב ביותר על הרפובליקאים, אבל בדיחות טראמפ שהוא מספר באופן קבוע הובילו באופן טבעי לצניחה משמעותית באחוזי הרייטינג. כשנשאל אם מנהלי הרשת הביעו דאגה בנושא, הוא השיב שהייתה פעם אחת ממש בתחילת כל הדבר הזה של טראמפ לפני בערך 8 שנים, ואני אמרתי, תקשיבו, אני מבין את זה. אתם צודקים, איבדתי חצי מבסיס המעריצים שלי, אולי יותר. אם תרצו למנוע ממני לספר בדיחות כאלה, אני אבין את זה, אבל זה לא משהו שאני מתכוון לעשות. ואם תרצו שמישהו אחר ינחה את התוכנית, אני ממש בסדר עם זה. הייתי רציני. לא הייתי יכול להמשיך לחיות עם עצמי אם לא היו נותנים לי לצחוק על טראמפ. בהמשך הוסיף, אני רוצה להיות באוויר כשטראמפ ילך לכלא. בעבר, תוכניות לייט נייט שימשו כפתרון נהדר עבור מפיקי טלוויזיה, שניסו להצמיד את הצופים למסך במינימום השקעה, הפורמט שהגה נשיא רשת NBC, פט וויבר, בתחילת שנות ה-50, והפך לימים לטונייט שואו, כולל מונולוג הומוריסטי שסיכם את חדשות היום, ורעיונות אינטימיים עם אורחים מפורסמים, כשהמנחה הקבוע יושב מאחורי שולחן, האורחים על קורסאות לצידו, ועל השולחן מוצבים ספלים ממותגים. הגעתו של ג'וני קרסון לטונייט שואו ב-1962, יחד עם הסיידקיק אד מקמן, הפכה את הז'אנר לפופולרי להחריד, והוא זלג לרשתות המתחרות, ובהמשך אל מחוץ לארצות הברית. לאורך השנים, תקן המנחה בתוכניות לייט נייט ביסס את מעמדם של קומיקאים, שקיבלו את הג'וב כאנונימיים למדי, וצמחו מתוכו לקריירות משגשגות. דייוויד לטרמן, קונן אובריין, ארסיניו הול, קרג פרגוסון, ורבים אחרים הוזנקו למעמד של כוכבי על בזכות נוכחות על המסך מדי לילה. אם בעבר תפקיד מנחה הלייט נייט דרש מידה מסוימת של ייצוגיות שמרנית, בעיקר ברשתות הטלוויזיה הגדולות, עידן הרשתות החברתיות והאותנטיות שהוא תובע, הביא איתו מיאוס מסוים בתבנית המנחה המלוקק, שמתייחס לכל אורח כאילו הוא חבר מהמילואים. עניין זה, לצד העובדה שלצופים יש היום גישה בלתי אמצעית לסלבס דרך הרשתות, וההבנה שלמונולוגים האקטואליים אין חיי מדף בעולם הסטרימינג, מציב סימן שאלה גדול מעל לראשם של המנחים וגם של התוכניות עצמן. דודי כהן, עורך בטלוויזיה, סיפורים מהקורסה, האח הגדול, שעמד גם מאחורי אחד הניסיונות היותר מוצלחים ליצור לייט נייט מקומי, היום בלילה בהנחייתו של גורי אלפי, מסביר שהמגמה הזו היא התפתחות אבולוציונית. כמו שהווידאו הרג את כוכב הרדיו, והאינסטגרם חיסל את צלם הפפרצי. הוא אומר, כך הרשתות החברתיות חיסלו את הצורך בלייט נייטס. מדורת השבט מתה מזמן. הסטרימינג עשה את שלו. אם פעם, כדי לקדם סרט או פרויקט אחר, הכוכבים היו חייבים להגיע לכל לייט נייט, היום הם משיגים את הקידום שלהם בסרטון קצר אצל איזה ולוגר, או אפילו עושים את זה בעצמם. קונן אובריין, הוותיק מכולם מלבד לטרמן, הבין בעצמו שהזמנים השתנו, והפודקאסט שלו, שהחל כסוג של עבודה צדדית או מוצר משלים, הפך לפרויקט הדגל שלו. זול בהרבה להפקה, מכניס כסף בהתאם, וזה רק הולך וגדל. אין לי מושג מה נתוני הרייטינג הנוכחיים של תוכניות הלייט נייט, אבל אני בטוח שהן בירידה. אני באופן אישי לא מסוגל לשרוד תוכנית שלמה היום, ומסתפק בקטעים הקצרים שלהן שעולים לרשת, שהם גם הקטעים הכי טובים מהתוכנית. אלפי עצמו מחדד ואומר שהלייט נייט פשוט איבד את תפקידו, כמו אלמנטים רבים אחרים בתרבות. האם מוסד הלייט נייט איבד מהכוח שלו? הוא תוהה. לא רק מוסד הלייט נייט, כל המוסד שנקרא ברודקאסט איבד מכוחו. האינטרנט והרשתות מספקים את הבידור, החינוך והמידע. אז מה כבר יכול להיות התפקיד של הלייט נייט? גילוי כישרונות? קידום פרויקטים תרבותיים? קומדיה? סאטירה? גם הסטנדאפיסטים עצמם, האנשים שבעבר הלכו בתוואי המאוד ברור של הופעת אורח בלייט נייט, בדרך לגילוי, ובהמשך גם ניסו לקבל את תפקיד המנחה, מבינים שהיום התוואי הזה כבר לא קיים. בעבר נהוג היה לומר על האמריקאים שהכל אצלם מאוד ממוסד, ושאי אפשר לעשות קיצורי דרך. אבל הנה, יש קיצור דרך לקהל, לצופים וגם למימון. היום, אדידס יכולים פשוט לפנות ישירות לקומיקאי ולממן אותו. הם לא צריכים לתת חסות לשום תוכנית, והם גם פנויים עכשיו בגלל קניה. קומיקאים הם מנחים טובים, לדעתך? אני חושב שאנשים מצחיקים הם לאו דווקא המנחים האולטימטיביים, אבל הם כן אנשים שמסתגלים מהר מאוד, והם נחושים ורעבים. אני לא מכיר קומיקאית או קומיקאי שבא על סיפוקו בגיל מאוד מוקדם והכל בסדר איתו. כל מי שאני מכיר הוא רעב, וזה רעב ללא תחתית, ולכן הם לומדים הכל ומסתגלים להכל, ומוכנים קצת לעשות הכל. האם הם בהכרח מנחים טובים? ברור שלא. כל מקרה לגופו. אבל אני מעודד את הקבוצה שלי. הדיחה המסתמנת גורמת לתוכניות הלייט נייט לנסות להשאיר את הלהבה בוערת. כל אחת מהן מתחזקת ערוץ יוטיוב פעיל, לצד חשבונות אינסטגרם וטיק טוק, ויוצרת תכנים בלעדית עבור הרשתות החברתיות. את פאלון אפשר לראות לעתים תכופות מדגמן טרנדים עם האורחים שלו. אחד הסגמנטים הפופולריים ביותר בתוכנית של קימל הוא סלבריטאים קוראים ציוצים מרושעים על עצמם. אך בסופו של דבר, המספרים הם אלה שחשובים והם צונחים. גם כשכבר מדובר במיליוני צופים בודדים, זה מספר זניח לעומת הטראפיק של פלטפורמות כמו יוטיוב ופייסבוק. הדיילי שואו למשל מושכת ממוצע של 400 אלף צופים לפרק, לעומת 2.5 מיליון צופים בתקופתו של ג'ון סטיוארט בתוכנית, 1999 עד 2015. מבחינת ההכנסות מצד המפרסמים, המספרים רק מדרדרים מטה. על פי הניו יורק טיימס, ההכנסות מתוכניות הלייט נייט, שעמדו ב-2021 על 301 מיליון דולר בשנה, צנחו ב-16% בחצייה הראשון של 2022. מי שיביאו לסופן המוחלט של תוכניות הלייט נייט, יהיו ככל הנראה שרתי הסטרימינג, שחיסלו כבר לא מעט גומחות בטלוויזיה הלינארית. בניסיון להשאיר את הסוגה הלייט נייטית בחיים, נטפליקס הפיקו בשנים האחרונות כמה תוכניות בז'אנר, אך אף אחת מהן לא התרוממה. צ'לסי הנדלר, הסטנדאפיסט חסן מינאז', הסטנדאפיסטית מישל וולף וגם ג'ואל מקהיל גויסו וחשלו. גם בהולו ניסו לייצר לייט נייט, עם שרה סילברמן, וזו ירדה אחרי 21 פרקים. לג'ון סטיוארט יש לייט נייט באפל טיווי פלוס, אבל היא חורגת מהפורמט המוכר, עוסקת בנושאים חברתיים ופוליטיים. וגם לא מי יודע מה מצליחה. קשה גם להתעלם מהזווית המגדרית והגזעית בתחום שהשליטים הדומיננטיים בו עד כה היו בעיקר גברים לבנים למעט צ'לסי הנדלר, שב-2007 עלתה בערוץ E עם תוכנית לייט נייט משלה, צ'לסי לייטלי, ששודרה עד 2014. ביולי האחרון הנדלר שימשה כמנחה מחליפה בתוכנית של קימל, והביע שם רצון לחזור ללייט נייט, משום שיש יותר מדי גברים לבנים שעושים את העבודה הזו. במקביל, ישנם גם ניסיונות ליצור קולות חדשים בפורמטים מעט רעננים יותר. בפוז with Sam Jay של רשת HBO, הקומיקאית האפרו-אמריקאית הלסבית Sam Jay, שכתבה בעבר לסאטרדי נייט לייב, מנהלת שיחות על גזע, פוליטיקה, מגדר וזהות מינית בפורמט רעיונות דומה ללייט נייט. אני לא האישה הראשונה שמסוגלת לעשות את זה. ג'יי אמרה בריאיון להרפרס בזאר בתחילת אוקטובר. אני פשוט האישה הראשונה שאתם נותנים לה לעשות את זה. העיתונאי והשדרן אפי טריגר, בעל הבלוג פופ-טארץ, המתמחה בתרבות האמריקאית, דווקא נשאר אופטימי. ככל שאנחנו מתקדמים במהפכת הסטרימינג, אז קשה לדבר על מוסד בכל מה שקשור לטלוויזיית הברודקאסט. ועדיין יש הצלחה מסוימת לג'ימי פאלון, ג'ימי קימל וסטיבן קולבר. קימל גם העריך באחרונה את חוזהו ברשת ABC בעוד כמה שנים. הטלוויזיה בארצות הברית היא עסק, ביזנס, אין מקום לרומנטיקה. אם תוכניות הלייט נייט לא היו מייצרות עוד כסף, הן היו יורדות מהלוח. מצד שני, קשה להתעלם ממה שקורה עם קורדן, נועה ואחרים. נכון שג'יימס קורדן הודיע על עזיבה בקיץ האחרון, והתדמית הנקייה והחמודה שלו נפגעה מאוד, אבל הוא עוזב מעמדה של כוח. הוא מחכב בסרטים, סדרות ומחזות זמר, ולכן יכול להרשות לעצמו לוותר על חוזה של מיליונים ב-CBS כמגיש לייט נייט. אותו הדבר נכון לגבי טרבר נועה והדיילי שואו. כשהוא החליף את ג'ון סטיוארט, אף אחד לא האמין שהתוכנית תשרוד. הוא החליף מגיש מיתולוגי, ולאט לאט חצב לעצמו את הנישה שלו. אבל הוא מרגיש שהוא רוצה להתמקד בקריירת הסטנדאפ והמופעים בפני קהל, והמחויבות של תוכנית יומית קשה לו מדי. בעבר, ג'וני קרסון וג'יי לנו לא היו מעלים בדעתם לוותר על משבצת הלייטנט היוקרתיות שלהם לטובת דברים אחרים. אבל אנחנו בעידן אחר, שבו אפשר להפוך למיליונר מסרטונים בטיק טוק. וחשוב לזכור, המגישים בלייטנט האמריקאי מעורבים מאוד בכתיבה, ובאמת עובדים מאוד קשה עבור המיליונים שהם מקבלים. אז אתה לא מרגיש שמעריכים אותם פחות? אני שוב כופר בהנחה הזאת. נכון שג'ימי פאלון לא מוערך כמו קרסון, אבל זה משום שההומור שלו נקי מציניות מרושעת, כמו שהיה אצל קרסון ולטרמן, והוא גם לא מראיין שמנסה להשיג כותרת, אלא רק מנסה לתת גוד טיים לצופיו. אצל קימל יש חדות ונשכנות. קולבר כבר מזמן הפך את התוכנית שלו, שאותה ירש מלטרמן, לתוכנית לייט נייט מאוד פוליטית. הוא מרבה לראיין לא רק סלבס מהוליווד, אלא גם עיתונאים ופוליטיקאים. אבל אני לא חושב שיש כלפיהם פחות הערכה. פשוט, לצופה יש יותר אופציות להעריך, ופחות זמן לצפות בכל השפע שמציגים בפניו. חושך ירד על הלייט נייט, מאת חגית גינסבורג, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.